אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותל המערבי, שזה תחת פיקודו של הרב רבינוביץ', מתנהל למופת. פרס ישראל מגיע לו. ולשלוח לבית סוהר את החבר כנסת הזה.
ראשי המפלגות החרדיות, היושבים באופוזיציה ומחפשים את דרכם לשנים הקרובות, ניסו לעורר בשבוע שעבר מלחמה פוליטית ודתית ולהדליק אש בכותל המערבי. הסיבה הרשמית להתלקחות, חבר הכנסת הרב הרפורמי גלעד קריב, שגם יודע דבר או שניים על מלחמות דת ועל תקשורת.
אני קורא מכאן לראש הממשלה נפתלי בנט, שהקים את הרחבה הזו, ליישם לאלתר את מתווה הכותל ולהסדיר בתקנות.
אבל המאומה הפוליטית הזו היא רק המבוא למה שעוד צפו לנו סביב הכותל לקראת הדיונים המתחדשים בשאלה למי שייך הכותל המערבי. קובי נחשוני, כתבנו לענייני דתות וחרדים, מפלס דרך בין האורתודוקסים, הרפורמים והפוליטיקה שביניהם.
הכותרת, פודקאסט החדשות של וויינט עם עטילה שומפלבי.
קובי נחשוני, מה פתאום שוב אנו בענייני כותל?
קודם כל, גלעד קריב נכנס לכנסת, וזה דמות שהיה ראש החץ כמנכ״ל התנועה הרפורמית, הרב הרפורמי צריך לומר, במשך עשרות שנים הוא מתייצב שם חודש-חודש, מדי תפילת ראש חודש, ופתאום הוא יושב ראש ועדת חוקה, גורם דומיננטי בקואליציה, בקואליציה שהחרדים בחוץ, וכמו שאתה חשפת עטילה, אחד השלבים הבאים של הממשלה זה אולי לקדם את מתווה הכותל הידוע לשמצה הזה בעיני החרדים.
בוא נזכר רגע מהו אותו מתווה כותל, שבא ביחד עם מתווה הגיור כמובן, משהו שנתניהו בלם, אחרי שהוא אישר.
בפשטות בוא נגיד, הכותל המערבי כמו שהוא מוכר לנו היום, ייראה אחרת, יש רחבה, היא תהיה עזרת נשים, עזרת גברים, שזה מוכר לנו מהרחבה המרכזית כיום, ובנוסף, תהיה עזרת ישראל, מקום מעורב, שאתה יכול לעשות בו או לבקר, או לתייר, או להתפלל כמנהגך, נשים עם תפילין, גברים בנשים ביחד, קוראים בתורה, קוראות בתורה. היום צריך לומר, יש אתר כזה, קשה מאוד למצוא אותו, מי שמגיע לכותל לא שם לב שהוא קיים בכלל, למרות שכל חודש הוא מעורר מאומות, אבל אתה יודע, נשות הכותל קוראות לו היום מרפסת שיזוף. הן אומרות, זה לא כותל, זה מרפסת שיזוף, כי בנט ב-2013, כשר תפוצות, שר ירושלים, שר דתות, כל התיקים הקטנים שנתנו לו לצד שר הכלכלה, בממשלה, האיש החרדים היו בחוץ, ממשלת ברית האחים עם לפיד, הוא אז הכשיר איזושהי רחבה, שהיא נראית כמו פיגומים, איזושהי במה, שלא באמת מספקת לא את הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי ולא את נשות הכותל, הדבר הזה יוכשר יותר במסגרת מתווה הכותל מה שמדובר עליו. למעשה כשאתה עטילה תגיע לכותל, יהיו לך שלושה שבילים. אחד לגברים, אחד לנשים, אחד למעורב. זה החלום של הזרמים הליברליים, והם גם יהיו שותפים בניהול המתחם המעורב. אם רב הכותל והמקומות הקדושים, שמואל רבינוביץ' שולט היום ומנהל את הרחבה המרכזית, הם יהיו שותפים עם איזושהי מועצה ציבורית ויקבלו הכרה כמנהלים את המתחם השלישי.
אתה יודע, יש כמה תמונות שצולמו לפני המון שנים, אולי 100 שנה אחורה, באזור הכותל. והתמונות האלה הפכו לסוג של פולקלור כזה, שמראות נשים מתפללות יחד עם גברים מול הכותל, ביחד, בצוותה. מה השתבש לאורך השנים? מתי איבדנו את הכותל במובן הכללי, הרחב?
קודם כל, התמונות האלה מעניינות. יש לי חבר מהבית כנסת שבדיוק כתב דוקטורט על ההיסטוריה של הכותל המערבי. שאלתי אותו, זה באמת פעם היה מעורב? אז יש שם דעות חלוקות ויש עדויות כאלה ועדויות אחרות. הייתי אומר שהשאלה שמקופלת בעצם בתוך העניין הזה והתמונות והעדויות האלה, זה השאלה האם הכותל המערבי הוא בית כנסת, או שהוא אתר לאומי היסטורי שצריך להתנהל ככזה. ויגידו לך החרדים, יגיד לך הרב הכותל, זה מקום תפילה. במקום תפילה יש הפרדה בין גברים לנשים, מקום תפילה יש מנהג המקום. מצד שני, אנחנו יודעים שזה גם מקום עם תקסים ממלכתיים, עם תקסי השבעה של צהל, ולכן במשך השנים הם מנסים לשמור על איזשהו איזון, שהרחבה, החלק הקרוב יותר לכותל, הוא באמת מתנהל כמו בית כנסת, ואתה רואה שגם מי שבא לשם זה אנשים דתיים שבאים להתפלל, והחלק האחורי הוא יותר אתר לאומי, טקס יום הזיכרון לחללי צהל מתקיים, שאמרנו השבעות של חללי צהל, וטקסים אחרים, והאיזון הזה מנסה להישמר, עד שמגיעות נשות הכותל ואומרות, אנחנו רואות בזה בית כנסת, אבל בית כנסת שצריך לפעול לפי כללים דמוקרטיים, כלומר, גם אם אני אישה רוצה להניח תפילין לקרוא בתורה, אתה צריך לאפשר לי את זה.
חזרנו אחורה, וזה קנייה לבריונות, ואנחנו לא ציפינו לזה היום, היינו בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה בשבוע האחרון בכלל, וזה שאנחנו אפילו לא יכולות להתקרב, זהו קנייה לבריונות. יש פה בערך 350 אנשים שבאו להתפלל, וזה...
זאת הזדמנות נהדרת לשאול אותך, מי הן נשות הכותל? כלומר, מאיפה הן באו? מה המקור? מה זאת התנועה הזו? ונדמה לי ש... צריך להסביר את זה למאזינים שלנו, כי לא כולם יודעים.
כן, אז אני לוקח אותך 32 שנים לאחור, ואני חושב שאותן שנים היו הפריצה הגדולה של הפמיניזם הדתי. כן, תנועות פמיניסטיות ראינו כל הזמן, אבל במאה הקודמת, תחילה בארצות הברית צריך לומר, המודרן אורתודוקס, וכמובן התנועות הליברליות, הקונסרבטיביים והרפורמיים, שהם הכניסו את הערכים הפמיניסטיים הליברליים לתוך הדת, אם יש שוויון בין גברים לנשים, אנחנו רוצים גם שוויון בדת, שוויון בזכויות בדת, בבית הכנסת, בקהילה. כך התחלנו לראות, שוב, קודם כל בקהילות הליברליות בחול, נשים שחובשות כיפה ומתעטפות בטלית ומניחות תפילין, משם זה חלחל והגיע קודם כל גם לעולם האורתודוקסי, כלומר גם לשומרי ההלכה, שבהלכה אין מה לעשות, הפער בין גברים לנשים הוא מובנה, אבל כן קמה תנועה, פמיניסטית אורתודוקסית שאמרה אנחנו מושכים עד הקצה, מותחים את ההלכה ככל שאפשר כדי לקדם זכויות של נשים, ולאחר מכן המגמה הזאת שהתחילה בחול הגיעה גם לארץ, וזה קורה בערך באותן שנים לפני 30-35 שנה, ובאות נשות הכותל ואומרות, אנחנו יהודיות דתיות רוצות להניח תפילין, להתעטף בטלית, לקרוא בתורה גם בכותל, גם אם לכם זה נראה מוזר. ואני חושב שלכל ישראלי זה נראה מוזר, כי אנחנו רגילים שגברים מניחים תפילין ונשים מדליקות נרות שבת, אבל אם אתה בא עם חתירה לשוויון ולחופש, אז נשים גם רוצות את חלקן בעולם הדתי, משם זה מתחיל יחד עם התעוררות הפמיניזם הדתי.
יש ביקוש לכותל בקרב הישראלים, אני שואל, כאשר יש תחושה שיש חזרה לשורשים, למסורתיות, יש ביקוש במובן הזה שאנשים מגיעים?
אז תראה, אם אתה מגיע לשם בערב יום כיפור, אתה רואה שם סליחות המוניות של כולם, כולל ציבור חילוני שאולי בא כפולקלור, כמובן מסורתיים, דתיים וחרדים. יגידו לך נשות הכותל והזרמים הליברליים, הסיבה שאולי החילוני מתל אביב לא מגיע לכותל, זה דווקא בגלל שהוא נכבש במרכאות או שלא במרכאות על ידי האורתודוקסים. ואם אתה הופך את זה לבית כנסת חרדי, אז מן הסתם, החילוני הממוצע לא מרגיש שייך, אלא אם כן יש לו בר מצווה, אלא אם כן הוא רוצה להגיד סניחות. ובאמת מה שקרה פה עם ההתעוררות הזו, מכיוון הרפורמים והקונסרבטיבים, שאתה יודע, הרבה ישראלים, חילונים, יכולים לה... הכותל לא מעניין אותם. ומה שקורה בזרמים הליברליים בחול, זה שהזהות היהודית שלהם מאוד חזקה, הם לא מרשים לעצמם לוותר על הכותל, אבל הם רוצים... לעשות את זה כמנהגן. זאת אומרת, בניגוד לחילוני הממוצע, שאולי מחזיק באותן דעות ליברליות, ושואף לאותו חופש, ואותו שוויון בכותל, השוויון מעניין אותו הכותל אולי פחות, את אותן רפורמיות שהגיעו מחול, מעניין מאוד גם הכותל וגם השוויון.
מי שולט שם כרגע? כלומר, איזה גוף מחזיק ביד רמה או ביד חזקה בכותל עצמו?
אז תראה, יש את עמותת הקרן למורשת הכותל המערבי, שבראשו הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל, אני חייב לומר שהוא אדם דווקא די פרגמטי. אם דיברנו על מתווה הכותל, ואני לוקח אותך 5 שנים אחורה ל-2016, הרב רבינוביץ', היום אולי יכחיש את זה, אבל תחזור לפרסומים שלי ושל אחרים מאותם ימים, הרב רבינוביץ' הוביל, יחד עם שרנסקי, יחד עם מנדלבליט, אז מזכיר הממשלה, את המתווה הזה, שהוא פשרה היסטורית שהיא בלתי נתפסת היום במונחים חרדים. עכשיו, הוא דווקא אדם פרגמטי, כן? זה שהוא הוביל את המהלך הזה, זה מראה לך כמה הוא פרגמטי, והוא מנסה כל השנים ללכת בין הטיפות. צריך לומר שהוא ונשות הכותל מתדלקים אחד את השני. אתה יודע, נשות הכותל, כנראה לא היינו שומעים מנהן אם לא המאבקים שלו נגדן ושל החרדים נגדן, אבל בסוף נוצרה איזושהי מציאות משפטית, שבה הוא נהג בפרגמטיות והלך לפשרה הזאת. בעצם ב-2013 קרה דבר דרמטי, הגיע שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, משה סובן, ונתן פרשנות חדשה להחלטות ישנות של בגץ. עד אותה שנה בעצם, מדיניות האכיפה הייתה כזו שאם אישה מניחה תפילין בכותל, מרחיקים אותה משם כי זה אסור. בעצם בא השופט סובן והעניק פרשנות חדשה שמתירה את זה, מתירה להניח תפילין, להתעטף בטלית, ולומר דברים שבקדושה. אחד הדברים שבקדושה זה לקרוא בתורה. למעשה בית משפט מתיר מ-2013 לנשים לקרוא בתורה ברחבת הכותל המערבי. מה עשה רב הכותל שמואל רבינוביץ', יש לו פסק דין שהוא מחויב לו, הוא הלך ותיקן תקנה שאסור להכניס ספר תורה מבחוץ לרחבת הכותל. לא לנשות הכותל ולא לרב הראשי לישראל לצורך העניין, לא לך ולא לי עטילה. אסור לאף אזרח להגיע לכותל עם ספר תורה, מכיוון שיש הרבה ספרי תורה, עשרות ספרי תורה במקום, אתה רוצה ספר תורה, תשתמש בו, אל תביא ספר מבחוץ. הדבר הזה למעשה מנע מנשות הכותל טכנית להשתמש בספר תורה, כי פסיקת בית המשפט למעשה מתירה להן לקרוא, אבל מה לעשות שאין להם ספר תורה?
אני מעדיף את המקור, ואני לא רוצה את החיקויים הללו. זה לא דת יהודית. זה לא דת יהודית, עם כל הכבוד. אוקיי, זה לא דת יהודית, זה לא נקרא לקרב. אני לא מוכן להראות כאילו כביכול שאני מקרב מישהו.
צריך לזכור שב-2017, כשבוטל המתווה הזה, אתה יודע, היה זה גל של מהלכים, גם חקיקה בכנסת, גם בממשלה, שהיו מתקופת ממשלת ברית האחים בנט לפיד, ממשלה שהחרדים לא היו אז בקואליציה, קיבלו הרבה גזרות, קצת דומה למה שקורה היום, בנושא דת ומדינה, ברווחת החרדים. החרדים חזרו לממשלה, ביטלו הכל. אחד הדברים שהם ביטלו, זה היה גם מתווה הכותל. רק הרבה מאיתנו שכחו שאת מתווה הכותל לא אישרה אותה ממשלה שהם ביטלו את הגזרות שלה, אלא הם עצמם, גם דרי וגם ליצמן, שהיו שרים בממשלה, היו שותפים באישור מתווה הכותל. עכשיו צריך לזכור שהיה להם הזכות וטו בכל ענייני דת ומדינה. והם מצד אחד התנגדו בממשלה למתווה הכותל כשהוא שר, מצד שני הם לא הטילו וטו, והם כאילו אומרים, אנחנו נותנים לזה לעבור באיזושהי הסכמה שבשתיקה. מה שקרה לאחר מכן, ואתה שואל מי שולט היום בכותל, זה שבאו דווקא החרדלים, הציבור החרדלי, הייתי אומר סמוטריץ' וימינה, ששם יש פחות פרגמטיות, הדעות האידיאולוגיות שם בנושא דת ומדינה, זהות לחרדים ואפילו ימינה מהחרדים, אבל פרגמטיות אין שם. והם בעצם עשו איזשהו שיימינג לפוליטיקאים החרדים בציבור שלהם, בציבור החרדי. תראו מה הפוליטיקאים החרדים שלכם, מה הנציגים שלכם בכנסת מובילים, וכך זה בעצם מביך את הפוליטיקאים החרדים, את רב הכותל שעושים פליק פלק לאחור, ואת המתווה שהם קיבלו, הם הסכים, לפחות בהסכמה שבשתיקה, הם מבטלים ב-2017.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
היי, אני יובל מן, עורך ויינט דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם.
אתה יודע, אני מתעסק עם העולם היהודי, ובסיור בארצות הברית לפני כמה שנים, שמעתי המון ביקורת על עניין הכותל, על ביטול מתווה הכותל, ואנשים אמרו, תשמעו, אתם ביטלתם את המתווה, אתם בעצם פגעתם ביהודי אמריקה בעיקר, שחשים שבגדו בהם, פגעו בהם וכו'. ואז אני רואה תמונות, מי אותו מתחם נפרד, אני לא רואה שם המונים. זאת אומרת, אני לא רואה שיש תור ארוך ונדחפים להיכנס. וזה אחד הטיעונים של האורתודוקסים, אומרים, שמעו, בסוף זה היה רק משחק פוליטי.
שמע, זה הקבע האכילס של היהדות הרפורמית הקונסרבטיבית ושל הזרמים הליברליים. פחות שנשות הכותל, הייתי אומר, עוד שנייה אני אסביר למה. אבל באמת, כשאתה מגיע לכותל, למשל בתשעה באב, הכותל עמוס, מלא באנשים. והיית מצפה לראות גם את עזרת ישראל, מלאה עד אפס מקום, באנשים ליברליים. ולפעמים הרחבה הזו, עזרת ישראל כל כך ריקה, שהרבה מהאורתודוקסים מהרחבה רוצים קצת יותר ספייס, הם מגיעים לשם. קודם כל, נשות הכותל יאמר לזכותן, אם לוקחים את הקבוצה הזאת לפחות, של כמה עשרות מתפללות, פלוס עוד עשרות תומכים ותומכות, עליהן אתה יכול לומר שהם חודש אחרי חודש, אחרי חודש, בשלג ובחמסין, במצבים, באינטיפאדות, וכשאני עדיין במיטה בשש בבוקר, אני כבר מקבל פושים, הודעות מהן על התפילה החודשית שלנו, וצריך לומר, מי שמאשים אותן בפרובוקציה, קשה לומר ש32 שנה, חודש אחרי חודש, אתה קם כל בוקר בחמש כדי להגיע בשש לכותל, להתפלל בשש וחצי בשביל פרובוקציה. אני כעיתונאי יכול לומר לך, שרוב הפעמים זה בכלל לא מסוכר. כלומר, רוב חודשי השנה התפילה שלהם לא מסוכרת, ולכן שם אנחנו כן רואים התמדה, כן רואים נחישות, כן רואים שהכותל חשוב להם. יכול להיות שזה ממטרות פוליטיות, הם גם לא מסתירות את זה. אנחנו בכותל כדי לתקוע יתד, כדי לקבל הכרה, יכול להיות, אבל בסוף עם כזו התמדה וכזו נחישות, קשה להתווכח, קשה לומר שזה רק לשם פרובוקציה, אבל השאלה שאתה שואל על הרחבה עצמה שהם קיבלו, זה שאלה קשה, ומה שיגידו לך הרפורמי והקונסרבטיבים, זה כמובן, אם זו הייתה באמת רחבה מותאמת, מוכשרת, עם תנאים דומים למה שאנחנו רואים בעזרת הגברים ואנשים שבשניתת הרב רבינוביץ', יותר אנשים היו בהם. למעשה זו הדרישה שלהם. אנחנו רוצים רחבה שתהיה זהה, שתהיה דומה, שתהיה בנויה כמו שצריך, שאדם יגיע לכותל, כמו שאמרנו, יוכל לבחור עזרת נשים, עזרת גברים, או עזרה המעורבת.
אלה שרוצים לפגוע בקדושת המקום ורוצים לפגוע בציבורים שנמצאים שם דרך קבע, והם מתחילים להשמיץ את הרב של הכותל המערבי, ואתה רואה כתבות בעיתונים, וצריך לקצוב, אמר חבר הכנסת.
אתה חושב שבגלל שהמפלגות החרדיות באופוזיציה הן תריבנה חזק יותר, בצורה עוצמתית יותר, זה יהיה הרבה יותר רועש הפעם?
תראה, קודם כל הקידום המתוכנן, הצפוי של מתווה הכותל, בא יחד עם מהלכים אחרים בנושא דת ומדינה. יש לנו את חוק הכשרות, רפורמת הגיור שמחכה מעבר לפינה, ושליטה במועצות הדתיות. ומכיוון שזה בא יחד, אז יש פה איזו חבילה של מהלכים, של חוקים, של גזרות, שאם אתה פותח את העיתונות החרדית, זה באמת נראה לך כאילו אמן הרשע פה הוא ראש הממשלה, מה שקורה. אז קודם כל, יש כן אווירה ציבורית כזו של גזרות נגד הדת, עוד לא דיברנו על החד פעמי ועל הקידוש לשבת שיקרו את מיץ הענבים, אז כן יש תחושה בציבור החרדי שניחתות עליו גזרות, והקשה שמכולן היא הכותל, והייתי אומר שבמידה מסוימת, מה שקורה עכשיו בכותל באמת יכול להתפרש, אתה יודע, אולי כמו העלייה של שרון בזמנו להר הבית.
I believe that we can live together with the Palestinians. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here.
משהו ששובר את כל האיזונים. אפשר להרגיע את המאזינים שלנו, אינטיפאדה עם עשרות הרוגים או מאות הרוגים לא תהיה, אבל מבחינת מה זה עושה ליחסי הדת ומדינה בתוך הציבור הישראלי ובין מדינת ישראל לידות התפוצות, זה באמת יכול להתברר כאירוע מאוד מאוד דרמטי. בעצם צריך גם לזכור שמתווה הכותל, בניגוד לכשרות ולנושאי דת ומדינה, תחבורה ציבורית בשבת, זה נושא שהוא יותר נפיץ מבחינה מדינית מול יהדות התפוצות. פחות עניין של דתיים וחילונים כאן בישראל, זה עניין שמה שאתה לא מחליט בו, יש לך פיגוע מדיני מול יהדות צפון אמריקה, שברובה, כמו שאנחנו יודעים, רפורמית, היא עומדת מאחורי נשות הכותל, היא מגבה אותה, אני נלחמת בשבילן, ולכן כל החלטה פה, זו הסיבה גם שבגץ במשך כמעט 30 שנה, מסרב לקבל החלטה. כל החלטה שהוא לא יקבל, תערער פה את האיזון ביחסים האלה שבין מדינת ישראל ליהדות העולם.
הרחבה הזו ראתה ערב מראות קשים של שנאת חינם ושל בני נוער שמוסתים על ידי הרבנים שלהם לגלות חוסר סובלנות
וחוסר... בא הרב הרפורמי גלעד קריב, והיום יש לו חסינות פרלמנטרית, ואומר, אני אביא ספר תורה משלי, אני אתן להם לקרוא לו. הדבר הזה מפר שם את כל האיזונים. אמרנו, מבחינתו בצדק, אבל מבחינת החרדים, ואנחנו ראינו את זה בסוף השבוע האחרון, זה אירוע שמבחינת ראשי המפלגות החרדיות מצדיק התייצבות שלהן בכותל, למחות, לעמוד פנים מול פנים, או כמו שהם אמרו את זה, לבלום בגופנו את גלעד קריב. מזל שנשיא המדינה עצר את זה ברגע האחרון, אני לא יכול להתחייב לך מה יהיה בראש חודש טבת.
טוב, גם גלעד קריב אוהב תקשורת, וגם הוא אוהב את האלקטורט שלו, אין ספק. פוליטיקאי, כבר אמרנו, אבל בוא נדבר על פוליטיקאי אחר. נפתלי בנט, שמו היה שר התפוצות, מינה את מתן כהנא לשר הדתות. בן אדם שמכיר ומבין היטב את המשמעות של הכותל גם עבור היהודים באמריקה. האם בנט נוטה ללכת על מתווה?
אז תראה, אם אתה שואל את מי שמכיר את בנט ברמה אישית, בנט הוא דתי ליברל. בהשקפת עולמו הוא תומך בחופש דת, הוא לא אוהב כפייה דתית, והוא מבחינתו היה נותן לרפורמים אחיזה שם ברחבה. אממה, זה לא כל כך מעניין אותו. זאת אומרת, אם זה היה מעניין אותו, זה מה שהוא היה עושה. אבל זה לא כל כך מעניין אותו הנושאים הדתיים. ועכשיו כראש ממשלה עוד יותר, יש לו בלי עין הרע דברים אחרים להתעסק בהן, אבל הגיע שר דתות חדש, שר לשירותי דת, מתן כהנה, שתשמע, אני חוזר ואומר את זה כל הזמן, זה אדם שאני חושב לראשונה מזה עשרות שנים, אתה רואה אדם שנכנס לפוליטיקה כדי להיות שר דתות, והוא מאוהב בתפקיד.
אבל קשה לי להבין למה צריך להפריע למי שחושב אחרת. מאיפה הקנאות הזו? מה קרה לנו, הציבור הדתי האורתודוקסי? ממה אנחנו מפחדים? למה אנחנו מרגישים כל כך מאוימים?
אתה יודע, טייס לשעבר, היית אומר, אולי הוא שואף להיות, אני יודע, בראשות ועדת חוץ וביטחון, אלוף משנה במילואים? לא, מה שמעניין אותו זה דת, יחסי דת ומדינה, והוא עם בנט בעמדות הליברליות יחסית בתוך העולם האורתודוקסי, והוא מוביל עכשיו שורה של מהלכים, וגם מתווה הכותל, קידום מתווה הכותל, זה מהלך שמתיישב עם שאיפותיו, עם השקפת עולמות, צריך לומר שזה לא רק הוא, כן, יש כאן ממשלת אחדות, שבה, כמו שאמרנו, גלעד קריב ומפלגת העבודה דאגו לכך שמתווה הכותל ייכנס להסכמים הקואליציונים, אבל חשוב לומר שההסכמים הקואליציונים שבהם מתווה הכותל מופיע, שזה בין מפלגת העבודה ליש עתיד לצורך העניין, לא מחייבים באמת את ימינה. כלומר, אם לא היה בא שר דתות שהנושא חשוב לו, והוא בא לקדם אותו והוא מואב בתפקיד, זה לא היה קורה, אנחנו כן רואים את מתן כהנה, ואת משרד התפוצות, ואת נחמן שי, כמו שאמר לך, תהילה, נחושים מאוד לקדם את זה בתקציב, הם התעסקו קצת בדברים אחרים, אבל אחד המהלכים הבאים, ללא ספק, יהיה העניין הזה.
ולי יש תחושה, קובי נחשוני, שאנחנו עוד נדבר הרבה מאוד, ונסקר לא מעט את הפרשייה הזו של הכותל, מתווה הכותל, וגם נשות הכותל, הכל מתערבב שם בכותל.
אני רק מצפה שלא תהיה שם אלימות, אתה יודע, זה נותן לנו פרנסה, אבל כל עוד זה לא יגיע לאלימות, אני בסדר.
ונאמר אמן. קובי נחשוני, כתבנו, לענייני חרדים, תודה רבה.
תודה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, בספוטיפיי או בכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סלם, שחר ברקת ואלן רחמני. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.